הלכות תשובה, פרק ב' הלכה ה'. פשוט פלא מה שהרמב״ם עושה פה עם הלכות תשובה, זה מופלא. יש לכם ראב"ד פה?
לא, יש.
ושבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם. בית ה.
אין בתורה?
אז אבל כן, בסדר.
אין בתורה?
רמב״ם? יש שם גם רמב״ם. בסדר, אבל יש מספיק. בסדר. הוא מגלה עבירות שבינו ובין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע למכסה פשעיו אין תשובתו גמורה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל שבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם חטאו. ועזות פנים היא לו עם גילם. עצמו, יש שתי גרסאות. ועזות פנים היא לו עם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו, מתוודה עליהן בפני רבים סתם. וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו, שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. הנושא שלנו היום זה השאלה האם אדם צריך לפרסם את החטאים שלו. לומר, פעם הייתי רשע גדול, נשנתי סמים, הייתי שקוע במצולה, אבל היום ברוך השם העיר עליי האור. מה דין הדבר הזה? ואם אתם שמים לב, הנושא פה הוא התשובה הגמורה. אתם שמים לב? הרמב"ם אומר,
למה צריך לדבר ברבים?
שבח, לא, שבח הוא אומר.
לא, הרב פיקאי, שימו לב להמשך, כי הוא אומר, בכל המתגאה, בכל המתגאה ואינו מודיע למכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה. שימו לב עכשיו, פרק ב' הלכה א', אתם רואים? איזוהי תשובה גמורה. ככה, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שנה שעברה, על הנושא הזה של התשובה הגמורה. איזוהי תשובה גמורה. אחר כך, בהלכה ד' יש מדרכי התשובה, שזה גם כנראה קשור לשלמות של התשובה. זה לא רק תשובה, וגם פה יש לנו עוד סוג של תשובה גמורה. כלומר, פרק א' של הלכות תשובה מדבר על התשובה. יש לתשובה כללים, אבל יש תשובה שלמה, תשובה של שלמות, וזה קשור להתוודות ברבים. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה מאוד חשוב ומאוד מעניין. שבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, הוא מגלה עבירות שבינו ובין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע למכסה פשעיו אין תשובתו גמורה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. איך אתם מבינים את הרמב״ם הזה? מדובר שכל החיים הוא אומר חטאתי לפלוני? זאת אומרת, נגיד אני פעם, נגיד העלבתי פעם את עינון, אז מה, אני עכשיו צריך כל החיים אני צריך להגיד פעם העלבתי אותו, לא נעים לי, העלבתי, כן? ככה צריך?
לא, למה צריך להודיע לרמב״ם?
עשית את זה פעם אחת, התוודת, ביקשת סליחה.
עוד פעם
לחטאים החדשים. קודם כל נכון שזה פעם אחת, אבל שימו לב, ברמב״ם מבואר לדעתי שזה חלק מהווידוי, זה לפני הכפרה.
למה צריך ברבים?
שנייה, רגע, רגע.
זה נראה לפעמים.
זה לעודד את הרבים היום לעשות.
נכון, זו שאלה טובה. רק שנייה, ינון, שנייה. הרמב״ם לא אומר פה טעמים, אבל שנייה. שימו לב עוד פעם, הרמב״ם אומר שבח גדול לשב שיתוודה ברבים. תראו את פרק ב' הלכה ב', ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותכת אור ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. כן, התשובה זה עזיבת החטא, קבלה לעתיד, שנאמר יעזוב רשע דרכו יושב על מחשבותיו. ודבר שלישי, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי יבדי ספקתי על ירך, יעיד עליו ידועת עולמות שישוב לזה אחרי תעולם, שנאמר לא נאמר עוד אלוהים מעשה עד השם. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגרר בליבו. זאת אומרת, בעצם התשובה היא הווידוי, האמירה בשפתיים את החרטה, עזיבת החטא והקבלה לעתיד. רק אז מתכפר לאדם. אומר הרמב״ם בהלכה, שבח גדול השב שיתוודה ברבים. זאת אומרת, חלק מהווידוי הוא לא רק לומר ריבונו של עולם אנא השם אלוקנו ואלוקי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו חטאנו, לא רק זה, אלא גם להתוודות בפני אנשים. זאת אומרת, מדובר לפני התשובה, או יותר נכון תוך כדי תהליך התשובה,
לא רק בפני שחטאנו
ולא רק בפני הקדוש ברוך הוא. בעצם יש לך
חטא לבינו לבין הקדוש ברוך הוא, הרי הוא לא מודיע לרבים.
כן, נכון. לא, אז בעבירה שבין אדם לחברו, אדם צריך לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, צריך לבקש מחילה מחברו, וצריך את הוידוי מחברו. לא כתוב שצריך להתוודות בפני חברו, צריך לבקש מחילה, אבל בפני הקדוש ברוך הוא צריך להתוודות, ולומר חטאתי לפניך ועשיתי כך וכך. וגם צריך להתוודות בפני הרבים, לומר חטאתי לפלוני ועשיתי כך וכך. זאת אומרת, לא מדובר שאדם כל החיים יגיד, זאת אומרת, אם אני פעם הסתכסכתי לך, שאני צריך כל החיים להגיד איי, מה עשיתי. אלא מדובר באדם שחטא, ועכשיו הוא בתהליך החזרה בתשובה. תהליך החזרה בתשובה צריך להיות פומבי, לא אישי. כבר נגמור את הדבר, זה רק כמובן מבין אדם לחברו. בואו נקרא את זה עוד פעם. שבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו ובין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. האם מדובר על יום כיפור? לא מדובר על יום כיפור. יום כיפור מתחיל בהלכה הבאה. אתם רואים? הלכה ו', זה הסרט עם התשובה. הלכה ז', או אצלכם זה ז' וח'. אז עד כאן אנחנו לא עוסקים ביום כיפור. מדברים, תראו הצורה שצריכה להיות. שני אנשים רבו, איפה היו יהודים רבים? בבית כנסת, ברור. שני אנשים רבו ב... כן, הבן אדם הגיע, סליחות, גם עשה את כל הפיוטים, אחר כך אמר את כל הקורבנות, יום שישי היום. אז הורידו אותו מהתורה. עכשיו כשמתנצלים, איך מתנצלים? זה הצורה של מה שהרבה אומר.
אמרו, אם פעם הבאה תעלה ואתה ממשיך כאן בדרכך,
ככה מתנצלים אותו, מבקשים לנו סליחה. איך מפייסים מאדם? צריכים להתוודות, צריכים לקום בבית הכנסת להגיד, רבותיי, חטאתי לפלוני.
אבל זה דעתי, אם פגעתי לפני אותם אנשים, אותו ציבור, אז יש מקום לגיע את זה.
לא.
במקרה של מה שאתה מספר, לא. אם לא, מישהו פגע פה לפני לא. כל המתפללים, מן הראוי שיבוא ויפייס לו לפני כל המתפללים.
אם פגע לפני המתפללים ולא יפייס לו לפני המתפללים, זה לא נקרא תשובה. בגלל שאתה זלזלת לו בכולם, ליד כולם, אנשים לא יודעים את זה, אז הם, הוא עדיין מושפל ביניהם. אבל פה הוא מדבר הרבה על המושג תשובה גמורה, זה לא חובה. מה שהוא מדבר, זה שלמות התשובה. אתה העלבת מישהו, אז זה בדיוק הנושא שלנו. האם החזרה בתשובה צריכה להיות פומבית? הסברה שלך אומרת שלא. אדם עשה משהו בינו לבין חברו, זה שיסגרו את זה ביניהם. אומר הרמב״ם, שבח גדול לשווא, שאפילו שהוא עשה הדבר באופן סמוי, יתוודה בפני הרבים ויאמר חטאתי.
זה כן, מבחינה הזאת, שוב,
זה מעלה.
לדעתי גם הסיבה היא, שגם אלף אתה משפיל את עצמך קצת יותר אם אתה עושה את זה לפני רבים,
בדיוק.
וגם אתה מלמד אחרים שלא גם יעשו זה, נותן להם גם עידוד כדי לעשות את זה.
זה הדבר הזה, תראו, מה שהרמב״ם כותב שאדם צריך לפייס את להתוודות ברבים, זה כתוב בעצם בגמרא ביומא, אבל אין שם טעמים. יש הרבה טעמים בראשונים, אבל מה שאתה אמרת יוסי מדוקדק ברמב״ם. כי מה הרמב״ם אומר? שים לב למשפט האחרון, וכל המתגאה ואינו מודיע למחסה פשעיו, אין תשובתו גמורה. אז מדוקדק כמו שאתה אומר, הנושא שפרסום החטא זה כדי שאדם ישפיל את עצמו. אדם שחטא, עליו נאמר תשב אנוש עד דקה, הוא צריך להיכנס לדכדוך שבגלל החצור.
זה לא לשון הרע על עצמו?
אף פעם לא ראינו דבר כזה.
זה לשון הרע על עצמו?
או, שואל יוסף, שואל, האם זה לא לשון הרע על עצמו? שאדם אומר, אני אתמול פגעתי בחברי ואני מצטער על הדבר הזה.
או לעצמו, אפילו גם זה פוגע גם בחבר, כי לפעמים שאתה מתוודד לפני כולם ואומר, זה חבר מתבייש, כי הרי אשר לא יודע,
זה בעיה. אם זה לא בפני כולם, אבל זה בעיה היא... זה לא בפני כולם, ביני לבינו. באמת השאלה היא, ביני לבינו. היה משהו, היה דין דברים, אולי זרקתי לו איזה מילה פוגעת, תוך כדי... ואז הרמב"ם מבקש ממנו מחילה. מה צריך עכשיו? מי זה מעניין שאתה אמרת לו איזה בינך לבינו היה איזה דין ודברים וזרקת לו איזה מילה קשה? מי זה באמת מעניין היום?
אבל מה שאומרת הגמרא,
למרות שלפי הדקדוק הזה נשמע זה לא בדיוק כמו זה, ככה גם אני חושב.
לא, לא, אני בסדר.
שבע גדול שהתוודה ברבים יודיע בשעב להם, זאת אומרת רק שהוא פגע בציבור אז הוא צריך להודיע לציבור. הרי למה בשעב?
לא,
מה זה שתודה ברבים על הפשעים שהוא עשה לרבים?
תמשיך, תמשיך, תמשיך. הוא מגלה, הוא אומר להם, חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, הרי אני היום שב וניחם, והרב פיקה לי מלא שאלה נכונה. ויוסי גם אומר, השאלה אם זה לא גורם עוד יותר זלזול, כי אם היה איזה סכסוך יותר טוב את הכביסה המלוכלכת לחבס בתוך המשפחה. אבל הדגש ברמב״ם זה שהענבה שווה את הכל. זאת אומרת, זה כן נראה לי שיקול נכון. אם יש חשש שתפגע בו, ברור שאתה פטור מהדבר הזה, כי זה הידור, כל הדבר הזה זה שלמות. אבל אם אין חשש שתפגע בו, כי אנשים יודעים שהיה משהו ביניכם, לא יודעים בדיוק מה היה, אבל יודעים שהיה משהו ביניכם או משהו כזה, אתה קם ומתנצל בציבור. אני, היות ואנחנו גדלנו, למה? היות וגדלנו בין המרוקאים, הנה, בתור ילדים, כל שבת היו רבים, נכון? אז בשבת אחרי זה,
הוא מתאים להם.
בשבת, בשבת אחרי זה, אתה לא זוכר את זה? לא, אבל בשבת אחרי זה, היה כאן יהודי ואומר, שבת אחרי זה, אומר, רבותיי, שבת שעברה, אני דיברתי לא יפה כלפי אדון.
זה לא שבאתי בירושלים, אני נשאר אחרי כמה שנים.
אני זוכר בתור ילד, אני לא יכול לשכח, אני אהבתי את זה. זאת אומרת, המצב הזה, מה כאן אהבתי את זה? זה עשה לי רושם בתור ילד קטן, ששני יהודים, שבת שעברה הם רבו בצורה, שאתה נראה לך שלא ידברו לעולם, שבת הבא הוא מגיע שבור לב, היהודים מגיע שבור לב, רבותיי.
הם רבים,
כן,
זה
יום אחרי, הם מסכים יחד. אבל
שם זה מתאים,
כי אתה גם ברבים. בסדר, אז כאן אנשים מתנצלים בציבור.
יש גם עניין של לפני עיוור.
שימו לב לפסוק שהרמב"ם מביא.
אבל הרב, זה היה בציבור. אנחנו מדברים על מקרה שזה לא היה בציבור. למה? אני לא ראיתי שנוהגים אנשים לומר, שמעו, אני אמרתי לו מילה קשה, היה משהו ביני לבינו סתם, ומישהו הולך עכשיו להודיע את זה ברבים. לא ראינו את זה.
אני אגיד לכם למה זה קשור למה שלמדנו שבוע שעבר. שבוע שעבר למדנו שאדם שחטא משנה את שמו וגולה, אז אתה אמרנו זה מתאים למי שחטא פעם ולא יחטא עוד. זאת אומרת, החטא זה כישלון מקרי, אבל אם אנחנו נצטרך לשנות את השם כל פעם שאנחנו חוטאים, אז לא יהיה לנו שם, כי צריך 30 יום שיוחזק השם, נכון? זה הגמרא אומרת. אז צריך להחליף כל שבוע, כל שבוע שם, לא יהיה שם.
משנים את זה כל פעם. עם מספרים, אותיות.
כן, אז זה המצב שלנו. גם פה, אני חושב שהתשובה הגמורה הזאת מתאים לאדם, שהחטא אצלו זה נפילה. ואז הוא אומר את זה ברבים, ואז גמרנו, כי הוא לא יעשה את זה עוד פעם. זאת אומרת, הטקס הזה, ככה אני מבין את הדבר, זה הענבה. אדם שנחשף לפני הציבור בקלונו, הוא לא יגיד שבוע הבא, יש לי תוספת על הנאמר שבוע שעבר, גם השבוע הסתכסכתי עם מישהו, אני רוצה לבקש סליחה לפני כולם, ואז כל שבוע אנחנו נעשה פה עם, ביחד עם ברכות הגומל שכולם יהיו פה, יהיה תור שיגיד גם אני. זה דבר שמתאים ל...
תכוון
להוציא את כולם. כן, תכוון להוציא את כולם. זאת טראומה חד פעמית, ככה אני חושב. זה מתאים לטראומה חד פעמית. זה, אני חושב, האווירה של הרמב״ם היא שאדם, אדם שפעם פגע בחברו, זה קרה פעם אחת, ועכשיו האדם הזה הוא זה קטסטרופה. אז מה הוא עושה? הוא צריך לתקן. אז הוא אומר, רבותיי, אני חייב לדבר איתכם, אני קרא לי משהו, אני חייב לשתף את הציבור. עכשיו באמת בטראומה, הנה, לפני, מתי זה היה? לפני שבועיים הייתה פה אישה שנרצחה, נכון? לא האישה, זאת אומרת המשפחה, אישה שנרצחה ברומן נוצית. אז אני הרי כמעט רוצה להתפלל פה, אבל אז באתי, כי אז אנחנו באים, אומרים, אז אתה מדבר עם הציבור, אתה אומר, תראו רבותיי, קרה משהו מיוחד, והציבור מאוד דרוך וכאוב על הדבר הזה. זאת האווירה של הרמב״ם. אדם חטא לחברו, אומר, שמה קרה לי? אני פגעתי בחברי, ואז הוא חייב לדבר עם הציבור. אנחנו באים מתוך אווירה כזאת שאנחנו, אתה הולך היום, אתה כמו פיל בחנות חרסינה, בסוף היום אתה שואל, את מי העלבתי היום? כי בטוח...
אתה יכול להמתגאה ואינו מודיע.
אז זה, המתגאה זה אומר, אתה חטאת, אתה צריך להשפיל את עצמך. כי רק ההשפלה הזאת לומר, עד איפה הגעתי?
אם אני לא מודיע, אני מתגאה. זאת אומרת, אם אני לא עושה את זה לפני הציבור, אני מתגאה.
כן, אז הרמב״ם אומר, אין שבתו גמור, השנה מחשף שאב לא יצליח. בואו נמשיך ונחזור אחרי זה עוד פעם. במה דברים אמורים, שלא תצאת אי הבנה, במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו. אבל שבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם חטאו, אינו צריך לפרסם עצמו, והזות פנים היא לא עם גילה. הוא אומר, זה גאווה לכיוון השני. גם פה, זאת אומרת, יש חילוק. בעבירו שבין לחברו, זה טוב שאדם יפרסם את החטא. בעבירו שבין למקום, לא. זה הזות פנים, אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו, ומתוודע עליהם לפני רבים סתם. כלומר, הוא יכול להגיד לפני רבים, אשמנו בגדנו, וזה הוידוי שאנחנו אומרים בציבור. אומרים אשמנו בגדנו. וטובה היא לו שלא נתגלה אבנו שנאמר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. בעצם, הגמרא במסכת יום הדף פעיבה ועמוד ב' אומרת שיש סתירה בין הפסוקים. מצד אחד כתוב, מחסף פשעיו, לא יצליח. מצד שני כתוב, אשרי נשוי פשע, כיסוי חטא. זאת אומרת שהחצר עוד מכוסה. זאת אומרת, הגמרא לא קשיה. כאן בבן אדם לחברו, שעל זה נאמר מחסף שב לא יצליח. כאן בבן אדם למקום שנאמר, כיסוי חטא. אז איך אתם מבינים את הדבר? גם פה יש הרבה שטות בראשונים, אבל הרמב"ם משתה אחרת. מה הטעם שאדם לא צריך לגלות את החטאים שלו שבין אדם למקום? איך אתם מבינים את הרמב"ם? למה זה לא טוב?
זאת פנים הוא אומר.
מה זאת פנים?
הוא מתגאה בחטא שהוא עשה.
אבל למה בין אדם לחברו זה לא ככה? למה בין אדם לחברו זה לא עניין של גאווה?
לא, אנשים מבינים, העניין הזה של שפגעתי בחבר, משהו חברתי, הוא יותר מקובל.
יפה. זאת אומרת, לדעתי הפשט ברמב"ם, וזה מאוד מעניין הדבר הזה, כי אנחנו, חבל שאנחנו לא לומדים כל הסוגיה, ויום נית הסוגיה עם רש"י ותוספות בראשונים, יש שם פשטים אחרים, אבל הפשט ברמב"ם הוא כזה, אדם שעובר עבירה נגד חברו, זאת אומרת, הוא גזל, אפילו גזל, אפילו גנב, זו חולשה אנושית, אבל שאפשר להבין אותה, הבעיה היא במוסר שבין אדם לחברו, שזו נפילה שאפשר להבין אותה, אדם פגע בחברו, הוא עבר על המוסר האנושי, זה לא טוב, הוא צריך להגיד לאנשים, אני אדם לא מוסרי. אבל אדם שחטא נגד ריבונו של עולם, זה קטסטרופה. איך קרה דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה שחטאת נגד ריבונו של עולם? ואם אתה מספר לאנשים שהרמת יד נגד בריבונו של עולם, משהו אצלך לא בסדר. זה גאווה. אסור שאדם יקום ויאמר, אני פעם, אם אומר ישנתי סמים, בסדר. אבל אם אומר חיללתי שבת, אבל מה אומר, זה אסור. טוב, צריך לדון, אם אומר את זה
בשביל... שאני אבין את החילוק כל כך.
איך תביא את הפסוק הזה? אתה שואל, אם זה גאווה, אז גאווה תמיד.
כן, אני לא מבין למה החילוק, למה זה אומר, זה הפוך, זה קורא את הזאת מתח, וזה אומר שזה תשובה מושלמת.
אז הרב פקאי, תאמר את זה בסגנון שלך, כי מה ההבדל בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום?
האמת שבן אדם לחברו, כשזה בינו לבינו, באמת קשה להבין איזה עניין יש להגיד בערבים.
לא, אבל למה זה לא גאווה? עכשיו שהוא אמר, למה אין בזה גאווה?
בדרך כלל, אם אנחנו שומעים, חוזרים בתשובה היום, אני הייתי זמת פופ, והיה לי, והייתי אלוניית זה, וכל בחורות רצות אחריו, וכל העולם רוצים חתימות ממנו. אתה שומע את הגאווה שם. שומע, אבל לעומת זאת, כשגנבתי ממישהו, לא פה מה להתגאות, אני חושב. זה באמת ענבה, כי כולם מבינים שהוא עשה לא טוב. לא. כשאתה בא היום ואתה אומר שהוא חילל שבת והוא היה, לא יודע, זמר פופ באיזשהו מועדון,
לא, אבל הרמב"ם
היום
אומר,
לא רואים את זה ב...
אבל הרמב"ם אומר שגם אם יבוא אדם בשברון לב לפני הציבור להגיד, רבותיי, אני חייב להתוודות בפניכם, המצב שלי היה כך נורא, ואני רוצה שתדעו את הדבר ותעזרו לי, תנחמו אותי, גם זה אסור, שאדם יגיד שאני חיללתי שבת. אני חושב שהנקודה היא להרים יד נגד ריבונו של עולם זה דבר שאתה לא יכול להוציא את זה מהשפתיים שלך. אם חיללת פעם שבת, יש לך סכסוך עם ריבונו של עולם. בין אדם למקום זה יותר מאשר בין אדם לחברו. ככה אני חושב. כי בין אדם לחברו, בוא נגיד ככה, בין אדם לחברו זה יותר בסיסי. איך אתה תגיע לבין אדם למקום, אם אתה לא בן אדם, כי דרך ארץ קדמה לתורה, זה יותר אלמנטרי. אבל בן אדם למקום, איך אתה, יש לך סכסוך עם הקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות? ואם יש לך סכסוך עם הקדוש ברוך הוא ואתה מדבר על זה, זה גאווה, זה עזות פנים, הרמב"ם אומר, זה לא גאווה.
גם יכול להיות
רב, עזות פנים, לא גאווה, עזות פנים. גאווה, הוא אומר על בן אדם לחברו, על בן אדם למקום, אומר, זה עזות פנים. מה אתה אומר? אני, היה לי סכסוך עם ריבונו של עולם? אני עשיתי נגד ריבונו של עולם? איך אפשר להיות על הדעת שאתה עושה נגד ריבונו של עולם? עזות פנים עם גילם. אז זה פנים שבדור, זה ארבע כיתות שלא רואים פני שכינה. זה לא נתפס שאדם יהיה לו סכסוך עם ריבונו של עולם. אדם, זה שיש לו סכסוך עם החבר, אתה יכול להבין את זה. אתה יכול להגיד, אנחנו בני אדם. אבל סכסוך עם ריבונו של עולם, זה עזות פנים לומר שהיה לך סכסוך עם ריבונו של עולם. רבותיי, שאלה, בסידורים הספרדיים החדשים, לפני הווידוי, אני בדקתי, כשאני אומר חדשים, בדקתי את הדבר הזה. במאה השנים האחרונות הכניסו לפני הווידוי פסוק, מחשף שעב לא יצר מודה ועוזב וירוחם. אתם בעד הפסוק הזה או נגד הפסוק הזה בעקבות דברי הרמב״ם הללו?
זה לא שייך ל... אנחנו אומרים הפוך. הפסוק זה כבן אדם לחברו, תלוי מה...
אתה מתוודא על בן אדם לחברו?
גם. לפני הקדוש ברוך הוא.
מה?
יש גם וגם.
יש, גזלתי, אבל זה כרגע הווידוי לפני הקדוש ברוך
הוא. אז לא מובן הפסוק הזה.
אז למה...
לא, למה? הרב, אפשר להבין. אני רציתי לומר שזה הבנה אחרת, הרב, לפסוק.
אתה מתוודא באופן...
הרב, יש הבנה אחרת
הפסוק. רק כמו שאתה אומר... חבר'ה, אני כבר חילתי את השבת. כולנו חוטאים, כולנו לא מושלמים. כל הוידוי...
בסדר, אז אתה אומר ככה. הפשט של הפסוק, מחשף שעב, זה פסוק הרי במשלה, והוא שונה ממה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מחשף שעב, שמגלה אותם לקדוש ברוך הוא ומחשה אותם מהחברה. נכון? כך זה בגמרא. מחשף שעב, אם אתה רק מגלה לריבונו של עולם ומחשה מהחברה, לא יצליח, כי מדובר בינם לחברו, יש לך תשובה, אבל אתה לא תצליח. הפשט של הפסוק הוא אחר. הפשט הוא מכסה פשעיו שלא מגלה אותם לריבונו של עולם אפילו.
מכסה, הוא לא רוצה בכלל...
מתחמק, מחליק.
כן.
בסדר, אבל... יותר מובן למה לא להגיד את זה. כלומר, מי שרוצה ללמוד את הפסוק הזה לפי הגמרא, אז לא, אין מקום להמירת הפסוק הזה בנוסח.
אבל אין פסוק של ה... יוצא מדי פשוטו.
אין מקרה יוצא מדי פשוטו. בסדר, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, אבל למה להכניס אם אף פעם לא היה? הרי זה המשנה ידוע לתחתונה. אף פעם לא היה. תסתכל בסידורים של לפני פחות מ-100 שנה. הסידור הירושלמי שלפני 100 שנה, אתה מכיר
יש
אותו?
יש את זה הרב. הוידוי של הרב ניסים גאון, נדמה לי.
אתמול שם, חיפשתי ולא מצאתי.
הוידוי שגדול לא מופיע כן, פסל פשעב.
לא, במדורות הראשונות לא. יש, אתה יודע במה התפעלו בירושלים לפני 100 שנים? איזה מחזור? מחזור אהולי יעקב. אתה מכיר את זה? הרב עובדיה יוסף הביא אותו המון. זה מחזור נפלא. יש ארץ, קוראים לה גורג'יה. שמעתם על הארץ הזאת?
גיאורגיה.
מה שפעם קראו לזה גרוזיה, אז קוראים לזה גיאורגיה היום, וגם פעם קראו לזה גיאורגיה. הרב של גיאורגיה, זהו, יהודי גרוזיה נראה שאין להם רב. מי ש סבא שלי היה באשדוד, הרב השלום היה המוהל של אשדוד, כך קראו לו, לפני אבא של הרב יאיר בן מנחם, שהוא עכשיו המוהל של אשדוד. הסבא שלי היה המוהל של אשדוד. אני זוכר את התקופה, לא נפטר מזמן, זאת התקופה שהגרוזינים הגיעו לאשדוד, המרוקאים התחילו לזקוף קומה, סוף סוף הרגישו שהם יש מישהו מתחתיו. אני זוכר את התקופה הזאת. והתפיסה היא ששם בקווקז לא היו כל כך תמיד חכמים, אבל היה שם תמיד חכם גאון, קראו לו רבי יעקב יצחקי. יש סיפור מעניין איתו. אתם שמעתם על המושבה באר יעקב? באר יעקב זה מושבה שנוסדה על ידי יהודי גרוזיה, הגורג'ים, כך קראו להם פעם. היה צריפים. והיא על שם הרב שלהם, רבי יעקב יצחקי, והם קראו את המושבה על שמו כשהוא עוד היה בחיים. ויש מכתב של הרב קוק לרבי יעקב יצחקי, הוא כותב לו לגרוזיה שהמושבתך, אנשי המושבה דמר, הוא כותב להם, צריכים חיזוק בדברים האלה והאלה והאלה. ויש עוד דבר יפה, האלה של גרוזיה בבר יעקב, הם יצרו שאלות אצל הרב קוקו, הרב קוקו היה הרב הראשי, אז הוא התלבט האם הם ספרדים או אשכנזים, כי הם מרוסיה. אז בסוף החליט שהם ספרדים. בסדר, הוא לא הכיר אותם מקרוב, ההתלבטות היא ברורה, כי הם באים במקום שגר רוסיה, אז הם מהרוסיה, רוסיה אסיאתית. הוא החליט שהם ספרדים, ואז הוא כותב לאחד הרבנים, תפסוק להם לפי השולחן ערוך ולא לפי הרמ"א. הרב קוק, זה הכל בשוט משפט כהן, תפסוק להם לפי השולחן ערוך ולא לפי הרמ"א. אגב, יש דבר מדהים שם, שהוא פוסק כמו הרב עובדיה. זאת אומרת, יש מחלוקת בין הרב עובדיה לרב אליהו, האם שבעה נקיים עושים אחרי ארבעה ימים או אחרי חמישה ימים. אתם מכירים את זה. אז הרב אליהו מחמיר, השולחן ערוך אומר ארבעה, והרב...
הרמ"א חמישה.
מה? הרמ"א אומר חמישה. והרב קוק אומר, שולח לאיזה רב, אומר ליהודים מגרוזיה, אל תחמיר עליהם חמישה, כי הם ספרדים. תדע לך שלמרות שהם מגרוזיה והם מרוסיה, הם נמנים על הספרדים, תפסוק להם ארבע ושבע. ככה הרב קומן. אז דברים מעניינים. אז היה לו קשר עם רבי יעקב יצחקי. רבי יעקב יצחקי בסוף עלה לארץ, לפני 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה עלה לארץ. הוא חיבר מחזור העולה יעקב. הרב עובדיה מביא אותו בעשרות מקומות בהלכות, בחזון עובדיה, על יום הכיפורים. מחזור מבריק, פשוט מבריק. מבריק. ויש לו שם... הוא עלה על הנקודה היפה שהמחזור הספרדי יש בו רק פיוטים של רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול ורבי אברהם בן עזרא. זאת אומרת שהאחרונים לא חיברו פיוטים אצל הספרדים, כי בראש השנה ביום כיפור נותנים רק לקדמונים, המאוחרים זה טוב בשביל פורים, חנוכה, שלושה רגלים, הראש שנה. ואגב, במחזור הספרדי יש שרידים גם של פיוטים של הקליר, מה שזה של האשכנזים, הוא מוכיח את זה, שגם במזור הספרדי יש פיוטים של הקלים. אתמול הסתכלתי, אתן לכם דוגמה, אתמול הסתכלתי בפיוט המפורסם של רבי יהודה הלוי, השם נגדך כל תאוותי, נכון? אז מי לא מכיר את הפסוק הזה, את הפיוט הזה, השם נגדך כל תאוותי? אבל הבית הראשון, הוא פירש אותו, זה פירוש פשוט, אבל אני מתבייש שלא שמתי לב לזה. מותר לי להגיד לכם את זה, זה בנה למקום, בנה לחברו. אז השם נגדך כל תאוותי, ואם לא עלינה על שפתי, רצונך ישאל הרגע ועגבה וכו'. אתם רואים מה רבי יהודה הלוי אומר? קשור מה שאנחנו לומדים. השם נגדך כל תאוותי, כלומר, כל תאוותי היא לנגדך, היא מכוונת אליך. כל תאוותי זה רק לעבוד אותך. ואם, כלומר, אף על פי, שלא אמרתי לך את זה אף פעם. ואם לא עלינה על שפתי, למרות שאני לא אמרתי לך אף פעם, אז יום כיפור זה פיוט ליום כיפור. אתה מגיע ליום כיפור, אתה רוצה לבקש מחילה מאת השם, אז אתה אומר, איזה פשט, זה משהו מדהים. השם נגדך כל תאוותי, ואם לא עלינה על שפתי, לא שמעת את זה ממני. זאת אומרת, אתה מגיע ליום כיפור, השם נגדך כל תאוותי, לא שמעתי אף פעם שנגדך כל תאוותי. אז תדע לך שואם לא עלינה על שפתי, למרות שזה לא תשמע את זה ממני כל יום, את הדבר הזה, באמת זה משהו, זה חדירה לפנימיות של הנפשות. כמה שרנו את הפיוט הזה ולא שמנו לב. אז הוא מפרש את זה שם ברבי יעקב יצחקי. אז טוב, אז יש לו את המחזור הספרדי, הוא עשה נפטר בארץ. אז הוא לקח המחזור העולה יעקב, זה המחזור שהם מתפעלים בו בירושלים לפני 100 שנה, 80 שנה, 70 שנה. זה המחזור הירושלמי. אין שם מחסה פשעב, לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. אין שם. אני לא יודע מי הכניס. ניסיתי לסתור. מי הכניס את הדבר הזה? הוא אמיר של עצמו להכניס נגד הגמרא לפי פשוטו של מקרא. למה? מה? אתה זוכר משהו? לא, מג'רבה, אל תתחיל עכשיו. לא מתפשין למדבב. הגעת לארץ, עשו לך רוויזיה במושגים. מה אתה...
בגיל ארבע, נו.
בגיל ארבע היית בג'רבה?
להגיד לך מה... יש שנות חיים של הרב פלאג'י.
מה, מחזור שנות חיים?
יש את זכור לאברהם, זה מה שאני זוכר.
זכור לאברהם אין. מחזף שב להציח. אתה יכול להביא את המחזור הזה שנות חיים? יש לך את זה?
הוציאו אותו, פלאג'י הוציא את זה. 20 שנה הוציאו אותו מחדש. יש לי
פשוט. אז היו מתפעלים מזה בג'רבה?
זה מה שהוציאו מחדש, אני לא
אתחיל. אני מתאר לעצמי שגם שם אין את זה, כי רבי חיים פלאג'י באופן כללי, הרי רבי חיים פלאג'י הוא טורקי, והוא הולך לפי המסורות הספרדיות הישנות על דרך כלל. פחות יותר המחזור שלו זה בטח אותו סידור.
אז כבר הוציאו מחזור,
רגע,
מחזורים של נג'רבה, שזה
הוציאו
אבל בשנות ה-40-50, לא יודע לפני זה.
דפוס בועז חדד
או חדד אחר.
כן, חדד אחר. טוב, בואו נחזור על ה... בקיצור, זה הלכה הזאת, זה משהו, משהו נפלא. בואו נחזור...
למה הבא מביא את הפסוק אדם את המלך על ביתם במקום, ומשלום אומרת אדם החברות?
לא, הרמב״ם... הרמב״ם לא אשם, הרמב״ם מעתיק את הגמרא. הגמרא עושה את זה, כי הגמרא אומרת, אומרת שיש סתירה בין דוד לשלמה. דוד אומר, המלך אומר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, דיינו שחטאו נתכסה, ושלמה המלך אומר, מחשף שווא לא יצליח, ומתרצת כאן בין אדם למקום, כאן בין אדם לחברו. בואו נקרא עוד פעם את ההלכה הזאת של הרמב״ם עם המוזיקה שלה. ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו ובין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע להם מחשף שעב, אין תשובתו גמורה, שנאמר מחשף שעב לא יצליח. באמת דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל שבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לא עם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתוודה עליהם לפני רבים סתם. וטובה היא לו שלא נתגלה אבונו, שנאמר שן נשוי פשע כסוי חטא. רבותיי, יש שאלה בהלכה, מה הדין אדם שיש לו עבירות שבין אדם למקום והן מפורסמות? כבר כולם יודעים, האם לאדם כזה מותר לגלות העבירות שבין אדם למקום? הרעבד פה בהשגות כותב על הרמב״ם שהוא השמיט את העניין של העבירות המפורסמות. עכשיו למה זה ככה? כי הגמרא ביום הפעיבה ועמוד ב' מקשה את הסתירה בין הפסוקים, שמצד אחד כתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטא, מצד שכתוב מחשף שווא לא יצליח, ומתרץ שני תירוצים. תירוץ ראשון, כאן בעבירה מפורסמת, כאן בעבירה שנה מפורסמת. תירוץ שני, כאן באדם לחברו, כאן באדם למקום. יש מחלוקת בדעת הרמב״ם, יש מחלוקת בדעת הרמב״ם. הלחם משנה כותב שהרמב״ם סובר שיש מחלוקת בין התירוצים, ולכן אפילו חטא מפורסם שבין אדם למקום אסור. אבל בוא נראה בדקדוק דברי רמב״ם משמע אולי קצת לא כך. נראה עוד פעם, אתה באמת דברי אמורים, שמה שנקרא זין אתכם, בעבירות שבין אדם לחברו, אבל שבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם חטאו, ועזות פנים היא לא עם גילם, אלא שם פנה אל ברוך הוא פורט חדו לפניו מתוודא לפני רבים סתם. וטובה היא לא שלא נתגלה אבונו. מה משמע? משמע שמדובר שאנשים לא יודעים שהוא חטא, נכון? כלומר, טובה היא לו אם נתגלה אבונו, שלא נתגלה אבונו.
אבל גם פה יש מוודא בפני רבים סתם.
לא, הוא אומר להם, חטאתי להשם. חטאתי להשם, כן. אבל טובה היא לו שלא נתגלה אבונו. קצת משמע ברמב"ם הזה, שאם כבר נתגלה אבונו, אין בזה בעיה. אז זה הלימוד זכות על הבעלי תשובה, כן? נכון? כך משמע ברמב״ם, שאם זה מפורסם, כך כותב הכסף משנה. יש מרוק בין הלחם משנה לבין הכסף משנה. כך כותב הכסף משנה, רק הוא אומר שברמב״ם משמע שאין בזה עניין. זאת אומרת, בין אדם לחברו יש בזה עניין לפרסם, אבל בין אדם למקום, זה ידוע, אין בזה עניין, אבל מותר הדבר. והלחם משנה אומר שאסור. אז כנראה על זה סומכים בבעלי תשובה, שהדבר שנוי במחלוקת, האם הם סוברים שהחטא שניהם היה מפורסם. אז זה לא כך פשוט לשמוע את החטא היה מפורסם, לא?
זה לא אנשים מוכרים, אז
כן, זה את האנשים דרך זה.
טוב, אז לפעמים, אז השאלה בדיוק, בעלי תשובה, האם הם סוברים שמוטב שיעשה אדם עבירה קלה כדי שחברו יעשה מצווה גדולה, או שהם סומכים על הדעה הזאת שכיוון שהם היו אנשי בוהמה.
לא, אני אגיד לך, אבל אני אומר לך, בנאדם שאדם מודה בפני הרבים, הוא מתקן את החברה. תיקון לחברה.
אז זה לא גאווה. זה לא גאווה.
וכשאדם שאודה בנאדם אדם לבנאדם חברו, זה בנאדם בקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם הוא הולך וראה שגם פה יהיה תיקון של החברה, כי כתוצאה מכך אנשים יחזרו בתשובה, אז כנראה לכן יהיה כן אולי מותר. אבל אם זה משהו בינו לבין רבנו של עולם, זה לא תיקון של החברה, אין זה שום עניין לציבור, והדבר הזה רק יכול לגרום ל...
זאת אומרת שאם האדם אומר אני מרדתי בהשם בתור חלק מתהליך התשובה שלו, אז זה גאווה. אבל אם זה לא הנקודה שלא מרדתי בהשם, אלא הוא רוצה להגיד לאנשים כמה לא טוב למרוד בהשם כדי שהם יתחזקו, אז אולי זה מותר. טוב, איך שלא יהיה, בוא נגיד, זה ודאי לא אידאל, אפשר לראות פה עיקרון, זה ודאי לא אידאל שאדם יספר על זה שהיה לו קונפליקט עם ריבונו של עולם. אדם צריך להיות במצב של שלמות, חס ושלום להרים יד באשם. טוב, אנחנו חסר לנו שלוש דקות של אכילת רוגלה, אז נסיים פה שלוש דקות קודם, כי העיקר חסר מן השולחן, העיקר חסר מן הספר. אז בסדר, אז אני הייתי רוצה, מה אתה אומר שמואל, הייתי רוצה, אם היה אפשר, מה אתה אומר ינון, אולי שנה הבאה נעשה איזה שיעור ככה בלימוד הפיוטים של ראש שנה וכיפור.
ביום שישי?
כן. אתה יוצא איזה זמן לזה?
אשכנזים, ג'רבאים, טורקים או...
לא את הניגונים.
לא הניגונים. לא הניגונים, המילים. המילים.
הפירוש של ה...
מה אתם אומרים?
הפירוש של
הביטים. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. רגע, תראו, שאלה, אבל סליחה שאני מבאש אתכם. נו. הרלה מעלה אומרים... שיר יפה. הרלה מעלה אומרים... צריך לבסד... זה יופי. שימו לב מה כתוב שם. הרלה מעלה אומרים... השם אדוננו. בחירי סגולה, עם ישראל, שהם יותר מהרי למעלה, כי הם בחירי סגולה, מה הם אומרים? השם הוא האלוהים. מה ההבדל בינינו לבינם? הם לא אומרים
רק על עצמם, ואנחנו אומרים אלוקים הוא בעל כל הכוחות.
טוב, פירוש ראשון גם נכון, אבל מה עוד? הם לא יכולים לבטא אלוקים, הם אומרים השם אדוננו, הם לא אומרים השם אלוקינו. למה? מה? כי זה לשלב את הכל, שלמות של כל הכוחות כולם. זה ההבדל בין האדם למלאך, שהמלאך נמצא רק למעלה, נכון? למעלה יש רק רחמים. איפה הדין מופיע? הדין מופיע כשצריכים לעשות, יש סטייה ברצון השם. אז הרלה מעלה אומרים השם אדוננו, הם לא אומרים השם אלוקנו. אבל בחירי סגולה אומרים השם הוא האלוקים. וצודק הרב פיקלי בעוד נקודה, שהרלה מעלה אומרים השם אדוננו זה בייחוס, כלומר זה סובייקטיבי. ובחירי סגולה אומרים השם הוא אלוקים, הם לא אומרים השם הוא אלוקינו. זה נפלא הדבר הזה. מה אכפת לך מה כתוב? העיקר שבפיוטים תספיק להגיד, כי יש רק שלושה שאומרים, נכון? תגנב כך להגיד הרלה מעלה אומרים בחירי סגולה, זה הנקודה. מה אכפת לך מה כתוב? אז שמו שמיים הרי שמתייחסים. אני אם הייתי בזמן נכון החלטתי שאם הייתי יכול לתקן הייתי מבטל את כל המנגינות. מה אתם אומרים? צריך איזה הוראת שעה כזאת, אין יותר מנגינות.
ספרדים לא יגיעו.
תגידו, הרלה מעלה אומרים השם אדוננו. מה אתם אומרים על זה?
שיבואו,
ילמדו, יסבינו. לא, אבל המנגינה, אני אגיד לך מה היה. לפני 500 שנה, 600 שנה, אנשים, לא היה מנגינה. ואנשים רצו, היו אומרים, והיו נהנים, אחר כך אמרו, אם נגיד את זה מנגינה, זה יותר עמוק. אבל עם הזמן, שחו את המינים, זוכרים את המנגינה יותר. אז אולי צריך לסור בתשובה. לא, אתה מסכים שלא. אבל אני ראיתי דבר יפה בצנז. כשהייתי אצל הבת שלי, גר בנחלאות, אז הייתי אצל שבת, אז החתן שלי אמר לי, בוא תראה משהו יפה. לקחתי להתפלל אצל חסידי צנז. יש חצר רנד, זה נקרא, אתם מכירים את זה? בנחלאות יש זור חרדי, אז חצר רנד. אתה יודע איפה זה, יוסי? איפה שרחוב רבי לוין?
כן,
זה ממש ליד השוק.
ליד השוק, כן.
שומרון.
כן, בדיוק שם. יש שם צנז. איזה תפילה. עכשיו, איך הם מתפללים?
איזה תפילה הייתה?
ערבית של אל שבת. איך הם מתפללים? זה חד עודי. יש להם ניגונים יפים, נפלאים, אבל אומרים נאי 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 נאי. ואז אומרים, שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד, השם אחד ושמרך של הדיבר דיבר. נאי נאי נאי
נאי.
כל החסידים. זה יפה הדבר הזה. זה האמת שזה מצחן בעיניי. למה? הם עושים הפרדה. זאת אומרת, המנגינה...
יורים את המילים?
לא, הפוך, הפוך. כל המנגינה. המנגינה זה השראה. ומתוך כך אתה אומר את המילים. טוב, אז לפעמים המנגינה גורמת אותנו לאבד את המילים. אני שמתי לב את זה. כמה אנשים יכולים להגיד לך את הפשט הפשוט הזה? כמה מאות אלפי פעמים בחיי אמרת הרלה מעלה, אומרים, השם אדוני. בחירי סגולה אומרים, השם הוא אלוקים. כל האמונה... מה?
אבל זה לא השיר, לא, זה לא בגלל השיר.
בגלל המנגינה, אני תמיד, זה פירוש שמיד אני נגד.
חשבת על זה?
אם לא הייתה מנגינה, לא הייתה, לא הייתה, זאת אומרת,
לא במנגינה, של
השם האדוננו, האדוננו, זה לא.
הרבה אנשים לא יודעים מה זה ויפי החמאס. כל פעם אומרים ויפי החמאס.
כמה מדשר פרה, יש, במפרשים יש שני פירושים. המצודת דוד, המצודת דוד אומר, יפיח זה מלשון רוח, הפחה זה רוח, יפי החמאס זה רוח, זאת אומרת זה דיבור, כן? המדבר, כן, דוברי חמאס, קמו בי שקר ודוברי חמאס, כך אומר המצודת דוד. ויש מי שאומר שיפיח זה ויפח לקץ, פסוק, זאת אומרת מצפה, מצפים לראות איך יוציאו ממני חמאס. נכון, אדם צריך, אבל בסדר, ינון מנמד זכות על מנגינה, שהמנגינה גורמת לנו לדעת בעל פה. זאת אומרת, אדם שאומר בניגון, ואז הוא יכול להעמיק יותר במילים. אז אולי, מה אתה אומר, נעשה פעם איזה שיעור על, מה אתה אומר, הרב פיקדי, נעשה פעם איזה שיעור על ללמוד את הפיוטים האלה?
רוב הפיוטים, הרב, רוב הפיוטים באמת לא יודעים את הפירוש שלנו. לא קרה, השם הוא האלוקים, כך לידה פתמיד, בגלל שיש פה שם השם, השם הוויה פעמיים, השם הוא האלוקים, זה לא שכל אחד, אי אפשר לא לחשוב על הפירוש, אולי פחות על הרגע.
גם אתה יודע שאתה אומר את זה בקדושה, ואתה אומר את זה
רק עם עשרה, אז יודעים
שיש איזה
מעלה. אבל תגיד, ההבחנה שזה בין עם ישראל למלאכים, הרי זה ממש בולט, אבל חושבים על זה?
הרייש, אחרי למדתי, הרייש, זה פחות...
כי הכל מתחיל, אתה אומר שמה ישראל, השם אלוקינו, אתה מדבר על עם ישראל. השם הוא אלוקים, השם אלוקים, זה מדרגה של ישראל. אז אתה אומר, הרלה מעלה, יש להם כל מיני דברים חשובים. יש להם מעלות.
דה ולא, מוש, לא חשבתי ככה, ולא חושבתי.
אבל בחירי, אגב, כל זה אומר, כל זה אומר הרב יצחקי, הוא מסביר את זה על פי הפשט. הרב עובדיה, כשמביא את העולה יעקב, הוא מאוד משבח אותו. מאוד ככה, כי אני חושב שהרב עובדיה הוא אוהב שירה. נכון, מפורסם, שהרב עובדיה מאוד אוהב שירה. והעולה יעקב, הוא חשף את העומק שבפיוטים. זה נראה שבגלל זה הרב עובדיה אוהב אותו. טוב. שאפשר להתקדיש.
שפי חנניה בן הקשה אומר את זה הקדש ברוך הוא.